לכבוד הוא לי לדבר בפניכם, אשריכם שזיכיתם אותי. אנחנו נדבר היום על הנושאים שקשורים לחילולי שבת במערכות. זאת אומרת, בן אדם פרטי, ודאי שקל לו מאוד, או יחסית קל לו להגדיר מה זה מסוכן ומה זה לא מסוכן. אם הוא קיבל מכה באצבע, הוא לא יחשיב את זה כפיקוח נפש לחלל שבת, אבל, ואם הוא יקבל מכה, יהיה לו התקף לב, הוא כן יחשיב. אבל בגופים גדולים זה עובד אחרת. הם לא יכולים לעבוד ככה. אם מגיע חולה לבית חולים עם מכה באצבע, הם לא יכולים להגיד לו, תשמע, זה לא מסוכן. כי כמערכת, אם היא תתחיל להגיד כאלה אמירות, אז היא תקרוס מאוד מהר. אותו דבר במערכת כמו צבא. אם אתה תתחיל לשאול מה פיקוח נפש ומה לא פיקוח נפש, בסוף יהיו הרוגים. אני אביא כמה אירועים שהסתיימו בהרוגים. בצבא מתוך עירת שמיים של אנשים שאמרו שזה לא פיקוח נפש ולא חיללו שבת. אירוע אחד, אני מניח שהרב אלקנה מכיר אותו, זה היה אירוע גבעת החרסינה בקריית ארבע. היה חייל שתפקידו היה לרשום כל אירוע שקורה בגזרה. בשבת בבוקר, מסעית פלסטינית התנגשה בעמוד חשמל ופינו את הנהג הפצוע לבית חולים בחברון. החייל שלנו אמר, אז איך פיקוח נפש, זה מעניין יהודים, זה בכלל רלוונטי. לא דיווח על זה. במוצאי שבת הגיע לעד בימים של המחץ של יהודה, קראו לו דרור ויינברג, עושה מקום דמו, הגיע קצין לום, קצין לוחמת מודיעין של היחידה, לחמל, ראה את האירועים ופתאום נודע לו שהייתה תאונה כזו בשבת. הוא ישר ניגש למחץ, אומר לו, תשמע, העמוד חשמל הזה הייתה עליו מצלמת אבטחה פיקטיבית, שבעצם צופה על צומת גבעת החרסינה. בעצם המצלמה, מטרתה, בעצם שהאויב יחשוב שיש פה מצלמה ולא לשים שם הערב. הוא אומר, מה שאני מפחד, שהתאונה הייתה מבוימת, בשביל שברגע של התאונה הם יהיו מתחת לעמוד ויראו אם יש מצלמה מתחת או שזה רק מצלמה בכאילו. אמר לו המח"ט, תשמע, אם הייתי יודע על זה בשבת, הייתי עושה... הייתי מיד שולח ג'יפ לעצור את האמבולנס שמפנה את הנהג. אבל עכשיו זה כבר מאוחר מדי. ביום שלישי, באותו שבוע, מול המצלמה הפיקטיבית, היה פיגוע, נרצחו שלושה יהודים. זה דוגמה לדבר שבעצם, אם אתה מסתכל נקודתית, הוא לא מסוכן. אבל אם אתה מבין שמה יקרה, מה ההשלכה המערכתית, זה סכנה גדולה. היו עוד כמה אירועים כאלה בצבא, חלקם נגמרו יותר טוב, חלקם נגמרו פחות טוב. גם בבתי חולים יש דברים שאתה יודע שהם לא מסוכנים, אבל כמערכת אתה לא יכול לשאול אותם. דוגמה מתחום אחר. בבית חולים מסוים עושים לכל חולה כל יום בדיקת סוכר. יש הרבה חולים שלא חולים בסוכרת. אבל בית חולים קבע אני בודק לכולם סוכר. עכשיו ומגיע רופא ואומר זה איסור תורה, זה חילול שבת, בלי הצדקה, הרי ברור לי שלחולה אין סוכרת. האם מותר לי לחלל שבת במצב כזה? או אסור לי לחלל שבת במצב כזה? הדוגמה שאני מניח שכולכם נתקלתם בה. האם מותר לחלל שבת על הוראות בטיחות בצבא? חייל גומר משמרת, צריכים לפרוק לו את הרובה. אני המפקד, אני יודע שהחייל הזה לא הכניס כדור לקנה. האם מותר לי לנסוע בשבת לפרוק לו את הרובה? כי אם אני לא ייסע, אז אף אחד לא ייסע. ואם אף אחד לא ייסע, בסוף יהיה דברים מסוכנים או לא. כל הדברים הללו הם בעצם תוצאה של השאלה איך אנחנו מסתכלים במערכת שכזו על הפיקוח נפש. מלמטה, ברמה הנקודתית או ברמה המערכתית. ישנם דברים נוספים שבעצם יש להם דיון ברמה המערכתית, כמו שנדבר עליהם בעזרת השם עוד מעט. לפני שנפתח בגדרים ההלכתיים, אני רוצה שיכיר הציבור ש... כל הדברים שאני אומר בנויים על ההנחה שמה שמותר לחלל שבת בצבא זה בנוי על זה שפיקוח נפש דוחה שבת. אבל ישנו עוד היתר הלכתי שונה לגמרי לחלל שבת במקום כמו צבא, זה היתר עלום, הגדרים שלו לא התבררו לאף אחד, הוא נקרא עד רידתה אפילו בשבת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש לנו ארבעה דברים ידועים שמותר שדוחים שבת. אלו הם, איזה דברים דוחים שבת? אתה יודע, פיקוח נפש, מה עוד? ברית מילה, מה עוד?
חסד, בית המקדש.
קורבנות ועדות החודש, נכון? ארבעה דברים שברור שדוחים שבת מפורש. האם מלחמה דוחה שבת זה יותר בפני עצמו? הרי הגמרא אומרת מסכת שבת, צרין על עיירות של גויים, שלושה ימים קודם לשבת, ובדבר מצווה, אפילו בשבת, סליחה, אם התחילו אין מפסיקין, וכן היה שמאי הזקן אומר, עד רידתה אפילו בשבת. לרדות ולנצח, כן? הורדו בדגת הים, עד רידתה, עד שתרדה את העיר, ועשית מצור עם העיר, אשר יושא עמך מלחמה, עד רידתה, עד שתנצח את העיר. האם זה דוחה שבת? הדחייה הזאת היא מהלכות פיקוח נפש, זאת אומרת, פיקוח נפש דוחה שבת, והמלחמה זה סוג של פיקוח נפש, כי לעצור מלחמה באמצע זה בלתי אפשרי, אבל זה פיקוח נפש בצורה רחבה, שאתה לא בודק האם בגזרה הזו זה מסוכן לעצור או לא. זאת אומרת, ודאי שלעצור מלחמה זה מסוכן. ידוע שחמת שלום הגליל, רוב ההרוגים שהיו לצהל, היו לאחר שצהל הגיע לכביש ברוד המסק, ולא ידע, קדימה או אחורה, אני רואה שכבודו היה שם. כן, וזה היה... זה
היה בהם לאסוף את השלל שנשאר במנהרות שם. קשרתי אז לפני שבת לרב דוב ליאור, אז הוא אמר שכן מותר לאסוף את כל השלל, בגלל שזה, הם יכולים להשתמש בזה, אם אנחנו לא לאסוף את השלל. זה המנהרות של דמור. קשרתי לרב.
דוגמה מצוינת, כן, לדבר שהוא בעצם עתידי. אז זה אפשרות אחת להגיד, שזה פיקוח נפש כולל גם דברים שנראים רחוקים. אפשרות אחרת לגמרי, זה להגיד זה לא, זה יותר בפני עצמו, מותר להילחם בשבת. אתם יודעים, לפני כמה זמן, פגש אותי טייס יהודי בצבא ארצות הברית, ירש חודתי, הוא אמר, אני טס בשבת, הרב שלי אמר לי, זה פיקוח נפש, כי האמריקאים נלחמים בשבת, אתה חלק מהמלחמה, אז אתה צריך להיות איתם. אני היססתי, אני לא הכרתי את הדבר הזה, אבל שאלתי את עצמי, מה היו עושים? היה רמטכ"ל יהודי אחד בזמן הגלות, מי זה? אחד הראשונים, היה רמטכ"ל גם. רבי שמואל הנגיד, נכון? היה רמטכ"ל של צבא גרנדה, יש לו שירים, נכון? הוא כתב גם את ספר מבוא התלמוד, וגם היה רמטכ"ל. מה הוא עשה בשבת? אני באמת לא יודע. יש עוד שאלה, איך הוא סיכן את החיים שלו? הרי לא, האם מותר לאדם להיות חייל בצבא הנחר? אז בשוט מערן אש, כתב שמותר, כי זה חלק מהסתכנות האדם לצורכי פרנסה. אבל נראה לי שמלחמה זה קצת סיכון יותר גדול ממה שאנשים עושים לצורכי פרנסה. אז צריך למצוא איזה יותר אחר, כאילו, אני לא יודע. אותו דבר החיילים היהודים בייב, בתקופת בית המקדש השני. אני לא, אין לי מושג איך הם התמודדו עם זה. אבל יש גישה שאומרת, הבח הרחיב אותה לכל שערה, מלחמה זה יותר בפני עצמו. מותר לי להילחם בשבת. הרב גורם, מקום המדינה, היה חריף מאוד באמירה שמי שאומר שהצבא נלחם בגלל פיקוח נפש הוא גלותי. בגלות נלחמים על פיקוח נפש. במדינה יש יותר אחר לגמרי, שנקרא מלחמה דוחה שבת. הרב גורן רק סבר שזה במלחמת התקפה, לא במלחמת הגנה. למה? כי הגמרא אומרת שגויים שצרו על עסקי קש ותבן, מחללים עליהם את השבת, והסביר תוספות, שזה מדין פיקוח נפש. זאת אומרת, אם יש עכשיו ציר פלילי, נגיד על גבול הדרום, חודרים מבריחי סמים, מותר לחלל עליהם שבת? מותר, כי אם הציר הזה יהיה פתוח לתחום הפלילי, בסוף הוא יגיע לתחום הפחאי. גם ביהודה ושומרון, מחסומים בשבת, אתה מחלל המון שבת למנוע הברחת ביצים. למה? כי אותו אחד שהצליח להבריח ביצים, הצליח מחר גם להבריח נשק. זה גויים שצערו על קש ותבן, זה דבר שעכשיו הוא לא פיקוח נפש. אבל לעתיד התברר שהוא כן פיקוח נפש, זה דוחה שבת, בפשטות, מדין פיקוח נפש. אומר הרב גורן, אז רואים שאין היתר של מלחמה, אז הוא אומר לא, להגן על המדינה שכבשת זה פיקוח נפש. לתקוף זה היתר בפני עצמו, מלחמה. דוחה שבת. המקור היחיד בראשונים לזה זה בשוט הריבש. הריבש יש לו תשובה ידועה על בנעים שמותר לעלות לארץ ישראל, לעלות לשערה, גם אם השערה תיסע בשבת, וברור שהוא צריך לחלל שבת. כי אז זה נקרא מכניס את עצמו לפיקוח נפש. מכניס את עצמו במצב שלא יהיה לו ברירה. במדבר זה מסוכן להישאר, הוא יהיה חייב ללכת איתם. או להפליק בספינה באופן שיצטרך לחלל שבת. אז הריבש במהלך התשובה מזכיר, כמו שמותר להיכנס למצב של מלחמה, ושם התירו, יותר מזה, גם אם זה בכלל הפיקוח נפש, התירו את המלחמה. אז הרב גורן מאוד מאוד אמר שזה יותר בפני עצמו. חלקו עליו רבים מאוד, יצא ספר ראשי מלחמות שבת, שמעתם עליו, של הרב משה צבי נריה, שהוא אומר, אין כזה יותר. גם בצורה פחות מסודרת, תראו בילקוט יוסף סימן שם כפתת, הוא גם כותב, אין כזה יותר. וכן עוד ועוד אמרו את זה. ויש כאלה שניסו למזג את היתרים, רב אברום שפירא במעשה מאמר וחי בהם, הוא רצה לחלק, להגדיר שפיקוח נפש של מדינה, יש בו דין מיוחד, והדין היחיד הוא שלא דוחים למוצאי שבת. זאת אומרת, בסכנה יש לנו דין שאם יש חולה, שימות בוודאות אם לא תטפל בו, אבל אתה יכול לטפל בו אחרי שבת, אתה דוחה את הטיפול, בפשטות אתה דוחה את הטיפול אחרי שבת, לא ברור, רפואית ושומר לא ככה, אבל בפשטות יש דברים לא דחופים לגמרי. זאת אומרת, נגיד בן אדם קיבל פצע ביד, יכול לגרום לזיהום, אבל אין בעיה לדחות את זה למוצאי שבת. ואנחנו באופן כללי, אני לא אומר הלכה למעשה, כי למעשה זה יותר מורכב, אבל באופן כללי אנחנו דוחים את זה. אומר הרב שפירא, במלחמה אין את הדין לדחות, אבל אין פה היתר של דברים לעשות דברים נוספים. יש רב בימינו שטוען שעדיין אנחנו בכיבוש, עדיין לא ניצחנו את הערבים, ולכן מותר לחלל שבת גם לא במסגרת פיקוח נפש. ממילא, אם היום בשביל להראות בעלות על שטח, אתה צריך בעצם להזמין ליווי בשבת, נגיד אתה רוצה לעשות סיור בשבת, הוא מתיר את זה. הרי אתם יודעים ששבת חברון לדוגמה שהייתה שבת שעברה, זה חילול שבת המוני. אתה מזמין אלפי אנשים למקום, הצבא גדודים שלמים מביא בשביל להבטח אותך, סיורים וכו', הוא עושה את זה, אותו רב טען, זה עד רידתה, זה מלחמה, זה מנצח את הערבים. אתה רוצה עכשיו לצאת מבית תורות לעיר העתיקה, מותר לך להתקשר בשבת, להזמין ליווי. למה? כי זה מלחמה, אתה צריך לכבוש, זה לא להגן, זה לכבוש. הבעיה היא, ביתר הזה, מה? יפה. זו אחת השאלות. האם ההגדרה של המדינה היא מגדירה את זה? לא. תראה, אני אגיד לך מה הבעיה בדבר הזה. היות ואין עליו מקורות, אז זה דברים שנתונים הרבה למחשבה. בכלל, בעולם המודרני יש כל כך הרבה דברים בעולם של מדינה שאתה כל דבר יכול להתווכח עליו מסברה. אני חושב שמסברה זה לא נראה לי, אבל אין לי שום ראיה נגד השיטה הזו. ולכן זה הרב גור...
מי שגר בתוך סילואן, אז צריך להישאר בבית כל השבת?
ברמת העיקרון, כן. אלא אם כן, אתה בונה לתר אחר. יש יותר אחר שלהגיד שלחיות את החיים הנורמליים, זה מתיר חילול שבת. האם היתר הזה קיים או לא, יש לי בזה סתירה הלכתית גדולה.
או,
אז עכשיו, האם, תראו, ודאי, זה פשוט שהיתר הזה קיים. זאת אומרת, מי שגר בסילואן לא צריך בשבת לעבור דירה. לא צריך בשבת לסגור את המדינה, נכון? כי המצב של פיקוח נפש הוא קיים. גם אם... עכשיו, יש מצבים שזה לא ככה, הרי כתוב שאם יש דלקה בשבת, אז צריכים לברוח, אסור לכבות אותה. כותבים הראשונים, אסמה, קרמה, אם אפשר לברוח, אסור, אבל אם יש ילד קטן שלא יכול לברוח, אז מחללים, אז מחללים שבת. למה? תשאיר פה את הילד, זה מסוכן, תישאר, כמו שאתה משאיר את החיילים, אתה משאיר את הדירה בסילואן, אז ממילא, לא תכננתי לדבר על זה עכשיו, אבל אתה משאיר את הדירה בסילואן, אז ממילא זה מסוכן, אתה משאיר את הילד בבית, זה מסוכן, למה בעצם מותר להיות בסילואן ואסור להיות בבית? האם יש כזה מצב שנקרא, אתה במצב שבעצם מתיר פיקוח נפש? הרב שלום הזמן אורבך טען שזה קיים. הוא הביא לזה ראייה שאפשר הרבה להתווכח עליה, הגמרא אומרת על זמרי, נכון? שמותר היה לו, אילו... זמרי, עוד עולה בנחס, אז הוא לא נהרג עליו, אז יש כאלה אנחנו מסבירים שהוא פרש. אבל יש אומרים, לא, אני עכשיו במצב, מה זה ננחס ואני עכשיו חוטא עם כוסבי בצור? נכון, אני יכול להימנע מלהרוג על ידי שאני עוזב את כוסבי ואז בנחס לא יהרוג אותי. אבל כל עוד זה המצב, אני יכול עכשיו להרוג אותך. זאת אומרת, אני לא צריך לברוח, כך אמר הרב אורבך, יש כאלה שחלקו עליו שרודף את הדין בפני עצמו וכו'. יש קושייה. יש פה משהו שלא ברור לי בגבולות של זה, התייעצתי על זה עם כמה תלמידי חכמים, הרבה הסכימו ליתר הזה, של אני גר, אני חי את חיי הנורמליים, זה לא כל כך התיישב לי על הדעת, ואני חשבתי שזה תלוי במחלוקת ראשונים, בסוגיה, כולם פה נשואים, או רובם פה נשואים, בסוגיה האם מותר לשמש במוח במקום סכנה, בגלל שהציבור פה לא כולו נשוי, אז אני לא אדבר על זה, האם מותר לגרום למצב שיחייב אותי לעשות איסור, של הוצאת זר לבטלה עם קצת ויכוח נפש. פשטות רוב הפוסקים אסרו את זה. בתורת חסד, בגלל שיטה, בגישונים, זה מותר. ככה לי היה נראה, אבל היו תלמידי חכמים שאמרו לי שזה יותר קל, היו כאלה שאמרו יותר חמור. אם אתם רוצים על נושא מעלה הזיתים לדוגמה, אז היה איזו תשובה של בשוט בית אב של הרב בקסידורון, בחלק האחרון, והוא גם כתב שאפשר להגיד שזה עד רידתה, אבל הוא לא יכול להורות יותר, הוא רק רוצה להביא את זה בפני המעיינים. פה, במצב של בית אורות, זה אולי בחודש האחרון, לא בית אורות, מעלה הזיתים, עד החודש האחרון, זה היה יותר קל להתיר את זה, כי שמה יותר הוא אחר, כי אם אתה תגיד שזה אסור, אז ילכו בלי הבטחה. אם ילכו בלי הבטחה, זה מסוכן.
זה משהו אחר, יש הבדל, אם זה לא מחלל שבת.
כן, או מישהו אחר מחלל.
זה הצבא, שאני הולך.
נכון, לכן אני הקדמתי ואמרתי להתקשר, אמרתי להתקשר, אמרתי, הבאתי, הגדרתי את ההגדרה בצורה מדויקת, להתקשר בשביל להזמין, לא אמרתי לצאת. כי אתה אומר שטלפון זה איסור דרבנן. אז קח דוגמה במכשיר קשר שזה איסור תורה, או אגיד לך יותר מזה. אני פעם חשבתי כמוך, אבל בסמק רואים לא ככה. למה צריכים להוציא את התינוק? התינוק לא מחלל שבת. תינוק עכשיו בבית, עומד למות, אתה תחבא את השריפה. אז ברור, שאלתי רבנים את השאלה הזו, אז כאלה שרצו להגיד, אירוע נקודתי שקרה זה לא מצב של פיקוח נפש, אבל לגור במעלה הזיתים זה מצב של פיקוח נפש קיים, שאתה לא צריך לעשות תצדקי לצאת ממנו. זאת אומרת, כל מה שאסור, אסור בעצם לצאת. אבל רבותיי, זה לא נושא השיעור, זה רק דרך השאלה ש...
שבת חברון, החיילים היו סך הכל בכוננות. רק אם יהיה צורך, הם יפיקו.
לא, זה לא נכון.
לא?
ממש לא נכון.
לא? למה?
כי כשאנשים יורדים מחברון למערה, מקריית ארבע למערה, אז יש לפעמים ג'יפ הולך לפניהם, לאחריהם, וגם אם לא, אז אתה לא צריך אגב להגיע לחברון. שבועות, שבועות, אז ברור שההיתר הוא, כי זה חלק מהחיים שם. החיים הנורמליים, השאלה...
לא, השבת חברון אני מדברת.
אז השבת חברון מחשיבים בסוף כמו החיים הנורמליים. אמרתי שההיתר הזה, משהו לא ברור לי בו, כי יש לי קושייה מהסמק. אבל למרות הכל, אנחנו רואים שכולם סוברים, וכולם מקילים בזה, גם אם לא מצאנו מקור להיתר הזה, אבל זה לא נושא השיעור, כן. כן. תראה, אני אגיד לך משהו. דבר ראשון, יש פה ראש ישיבה, אני לא אענה. אני אגיד לך משהו, אבל אחר. לגבי בקריית ארבע היו אנשים שהיו יוצאים בשבת לעשות טיולים בשטח, בדיוק אותו סיפור. ואז הרב שלמה אבינר תמך בדבר הזה מאוד מאוד. הוא אמר, עד רידתה, זה מלחמה בשבת, גם אם הצבא יצטרך לחלל שבת, מותר. הרב דוב ליאור, כמה פעמים שאלו אותו את זה רבני יישובים, הוא אמר, בשום פנים ואופן לא. אם זה באמת חשוב לכם, אז ביום חמישי אל תלכו לעבודה ותעשו את הסיור הזה. אם אתם רק בשבת עושים את זה, זה לא חלק מהחיים, מהחיים ביישוב. אני שאלתי את, עוד, את מורי ורבי הרב... זה מותר, זה מותר, זה מותר, זה מותר. במצב הזה זה מותר, אני חושב. אם זה המצב של החיים הנורמליים, וזה מישהו אחר, זה מותר. אמרתי, יש לי קושייה על זה, אבל למרות הכל, אני בפועל אומר שבפועל העולם נוהג בזה יותר, רואים את זה כדבר מותר, וברור שברמה מסוימת הוא מותר, כי לא יעלה על הדעת שצריכים לסגור את המדינה בכל שבת. אז אמרתי, ברור שברמת העיקרון קיים יותר כזה. בגבולות שלו יש לי קושיות עליו, ואני לא יודע לענות סובה ברורה. הבאתי את הדוגמה פה. עכשיו היה עוד בבנצרים, היה שלב, היה מצב, ובשבתות אנשים הערבים הסתובבו שמה, התקרבו ליישוב, ולכן הרב מנהר, בזמנו הצהל, אמר לאנשים ביישוב לצאת בשבת, עם נשקים וכולי להסתובב שם למרות שזה יגרום חילול שבת בשביל שהם לא יבואו כמו גויים שצרו על עסקי קש וטבת. שאלתי את חתנות הרב עמי שטרנברג, הוא אמר לי בדיוק על זה נאמר, אין למדינה לחיים פי מעשה, זה לא מתיר טיולים בכל מקום. הוא אמר לי, לדוגמה, בבית שלו ברובע המוסלמי, מה שנקרא הרובע היהודי, סליחה, ברובע היהודי המתחדש, דמיתקרי הרובע המוסלמי, יש לזה נפקא מינה מה כותבים בגט, אז מה נקרא דמיתקרי, מה שם ההריסה, מה שם העיקר, מה שם התפל, אתם לומדים גיטין אולי, לא, אז תעיינו בזה. אז הוא אמר לי, אני לבחורים בישיבה אומר תבואו, זה לא עניינכם, זה שהמשטרה מחללת, זה תפקידה. זה חלק מהחיים הנורמליים. אבל לעומת זאת, להזמין ליווי, זה הוא אמר לי שזה הוא לא היה מתיר. זה קצת קשור לחילוק בין להזמין ללא להזמין. רבותיי, זה לא היה נושא השיעור. אז רק זה היה דרך אגב. אז התחלנו להגיד, האם... אני עוד לא הוכחתי אותה ועוד לא דיברתי על זה, רק אמרתי שיש כאלה שאומרים שיש היתר אחר שנקרא עד רידתה, אבל אני לא מדבר על היתר הזה, אני מדבר על היתר של פיקוח נפש, זה רק היה אחת מההקדמות לשיעור. האם יש כזה מצב שאומר שבו אנחנו מסתכלים על פיקוח נפש מערכתית, ואם כן, שואל הרב, הרב יונתן מג, יונתן מה? מעלים, מה הגבולות הדבר הזה? הרי אני אביא לכם דוגמאות מפורשות, שהפוסקים לא סמכו על היתר הזה, היה שריפה ונשרפו כל בתי היהודים בקיץ. אם לא תבנה אותם, עד החורף אנשים יקפאו מקור, יהיו כאלה שימותו. למרות הכל, התירו בשוט הרמה, שתירו רק לבנות על ידי גוי. יש לנו שתי מצוות בתורה, שרואים מפורש, שבהם אנחנו לוקחים סכנה, וחייבים להסתכן סיכון מסוים, ולא יחשבו את זה כפיקוח נפש. אחד, זה מילה. כי עליך הורגנו כל היום, זו מילה. הגמרא אומרת בגיטין, כי לפעמים התינוק מת, אף אחד לא אומר זה פיקוח נפש. עד כדי כך שהרמב״ם הרי כותב, שדבר בסוגריים, הרמב״ם כותב שלא למול תינוק שחולה, למה לא למול תינוק שחולה? כי אפשר למילה שתתקיים למחר, ואי אפשר להחזיר נפש מישראל לעולם. אז יקשו על זה שתי שאלות, א', ואם אי אפשר זה יהיה מחל, כלומר חולה המופליה, שלא מלאים אותה כל החיים, א', נו, אז גם אם לא עשו את המילה למחר ושנית, למה אתה צריך טעם לפיקוח נפש, כי תפשר למילה להתקיים למחר, בו פיקוח נפש דוחה. אז אחד ההסברים הוא, כי במילה היית אומר, לולא זה שפיקוח נפש לא דוחה, כי התורה אמרה לעשות פיקוח נפש. זאת אומרת, התורה אמרה שהסיכון של מילה הוא סיכון שלא דוחה בעצם, לא דוחה איסורים. אבל אפשרות אחרת להבין, יש שתי אלה שלא הסכימו להגיד את הדבר הזה, תרצו את הרמב״ם אחרת, אומרים לא, מפה רואים, זו מילה, סיכון שזה שלפעמים מתים תינוקות מילה, זה לא נקרא פיקוח נפש, בגלל זה לבטל את הדבר, ומה גבולות הדבר, כפי שכבודו שואל. עוד מצווה שבו אנחנו רואים מפורש שצריך לקחת סיכון, לא תגורו מפני איש, כותב השבות יעקב, שמעון בן שטח, אומר לסנהדרין, בעלי מחשבות אתם, יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם, מה אתם מפחדים? אומרים חכמנו שינאי, אותו אחד, הרג את כל חכמי ישראל, וכמובן כתוב בא מלאך וחבטן בקרקע, אז מסבירים שבא מלאך וחבטן בקרקע, הכוונה נגזר עליהם שינאי יהרוג את כולם. נו, אז למה הם פחדו? כי הם ידעו אם יש להם עסק. הם ידעו שינאי זה לא תלית סקולת חלת. למרות הכל, אומר שמעון בן שטח, לא תגור מפני איש, זה נאמר, כשיש סיבה לגור. הגמרא בגיטין, דף י"ד, מביא סיפור. נכון? שמישהו, סיפור, אני לא זוכר את הלשון, אבל הגמרא אומרת מישהו שנתנו לו כסף בשליחות והוא החזיר את, והוא החזיר את זה. אתם זוכרים שמה? איך עם רבי, מה? זה סוף פרק ראשון.
כן, אנשים
אלימים. כן, אומרים בדורך יציאם, נכון? אז, כן, איפה זה כתוב פה? אז רבי יחי ברבי יושע, היה לו כסף, אומרת הגמרא, אמרו לה, אביא, אביא, ואז אמרו לו, תחזיר. החזיר להם, אסור. אז הוא אמר, למה עשית את זה? אמר לו, אותן בני אדם אין נמה וקובען נמה, ודריך אצלן שמות אין מבלים, כפותו, אומרים כפותו, כופתין, אומרים הרוגו, רואי לו, הרגו את דוסטי, מי נתן ליען היה בבני אדם בן כמוני? אמר לו, בני אדם הללו קרובים הם למלכות? כן. יש להם סוסים? כן. אם כך ספיר עבדת. אומרי הבכור שור, למה הוא שואל אותו? אחרי כל הסיפור שאמרת, הם קרובים למלכות, יש להם סוסים? מה זה רלוונטי? כבר אמרנו שאתה מפחד. תשובה, כי בלי זה יש לא תגורו. אחרי שראית שזה יותר מלא תגורו, אז זה כבר זה. אז זה קצת ראייה לכאורה לדברי הרב מעלי. לא כל דבר הוא מסוכן. עוד דוגמה בפוסקים זה דבר שהיה הסעיר את העולם ולא הסכימו לחשוב אותו כביכוח נפש. זה יותר המחירה. כל הפוסקים אמרו, זה סכנה, צריכים לדון, לחפש יותר. אף אחד לא אמר, זה פיקוח נפש, מותר לחלל שבת. אז איפה באמת אנחנו רואים, א', אם יש כזה מושג פיקוח נפש לראות מערכתית, וב', מה הגבולות שלו? זה שתי השאלות שעליהן אנחנו אמורים לדבר היום. זה היה רק רקע למה שאנחנו מדברים. אז דוגמה הפשוטה ביותר לפיקוח נפש שנמדד בראייה מערכתית, בדרך כלל מביאים לזה כמה ראיות מהשס, ואחרי כן ננסה לדון בגבולות שלהם, למרות שאני מוכרח להגיד שאין בן אדם בעולם שיודע לענות בצורה בהירה את הגבול של זה. זאת אומרת, יש כאלה שרוצים להגיד הכל מותר, להם אנחנו לא צריכים לענות, כי כל דבר הוא מותר, בדרך כלל בצבא, רבו המפקדים אומרים את זה, לדוגמה, כל בן אדם זה נכנס לאולפן גלי צהל, בגלי צהל צריך לרשום את שמו, למה? כי גלי צהל זה יעד אסטרטגי, אם האויב עכשיו ירצה להילחם, אז הוא דבר ראשון נראה טיל על מוקדי תקשורת, אז לכן, זה ברור, נכון? הרי התקשורת מנהלת את העולם. מה?
זה אמר
הרמטכ"ל יורד את הטיל. אני לא יודע אם אני אמור לדבר על זה פה, אבל היחידה בצהל שאין לה נהלי שבת כמעט, זה גלי צהל. למה היא עובדת בשבת? הרי יש פקודת מטכ"ל, אלא יש הוראות לשעת חירום, שתקשורת יכולה לעבוד בשבת, והיה בן גוריון במלחמת מבצע סיני, נתן הוראה לגלי צהל לעבוד בשבת, והמלחמה עדיין לא הוכרזה כנגמרה. אז אין, אז גלי צהל עדיין, כל הצבא כבר נכנס לשגרה, הם עדיין ממשיכים ב... מה?
עוד חודש כבר גלי צהל מבטלים אותו לגמרי.
אה, כן?
כן, כן. לא, כן, זה גמר.
לא, לא שמעתי, אבל בסדר, בואו נדון על זה לחוד וכו'. בסדר, על כל פנים, אז...
עוד חודש.
אז בגלי צהל צריכים לרשום. אמר בזמנו, היו דיון למותר זאת זאת, היה משתן, אם עכשיו תהיה מלחמה ויראו טיל, אז אני צריך לדעת מי היה בבניין, בשביל לדעת אם לחלץ או לא לחלץ. נכון? ויש לזה עוד דוגמאות בצבא, והשאלה מה זה? אני לא רגיל כאלה דבר איך כתוב, לא נכתוב, אלה אומר דוד. אז אולי אפשר להגביע, בסדר, לא משנה. אז מה, איפה היינו?
ברשימות של גלי צהל.
אז אמרתי, אתה יכול להגיד, כל דבר הוא מבצעי. יש מפקדים בצבא, מפקדים רבים שאומרים את זה, ותראו, פעם הייתי רגיל לצחוק על זה. אבל כשאתה מסתכל כאחראי, אתה רואה המון דברים, כל אחד יכול לראות את זה על עצמו. כשאתה מסתכל נקודתית, אתה לא מפחד. אם הבן שלך הולך לברכה, אתה לא מפחד. אם אתה אחראי על קבוצת הדמי אחת, אתה תסתכל הרבה יותר אם אתה מישהו טובע או לא טובע. לכן, בפועל, איך אמר לי פעם אחד מרבני הנחל החרדי, רבני העמותה, לא נשמע, אז תופעה מוזרה אצלנו. החיילים היותר יראי שמיים, כשהם חיילים, הם כל הזמן אומרים, אולי זה אסור בשבת, אולי זה אסור. הם נהיים מפקדים, עושים גרוצלים, הוא אומר, בבת אחת הכל מותר. אז הוא אומר לי, תראה איך בעד אחד, הורס את העירת שמיים. אמרתי לו, אולי זה הפוך, אולי בעד אחד מלמד אותך טוב ללכות פיקוח נפש, וכולי.
ברור שזה בעיה, אוכן, אני יכול להגיד לך, שהייתי בקורס בגלדנקים, בעזה.
כן.
אמרנו, הממם באמצע החורף, אתם צחצחו נעליים. למה? כי אם תהיו מסודרים, האויב מפחד. עכשיו, אתה
תצא
צעד אחד וכל
הנעליים
בו.
אז תראה, אני אגיד לך,
זה
דוגמה מצוינת. הרב מרדכי אליהו זצ"ל, כידוע, התיר לצחצח נעליים, כי הוא אמר, הוא הבא לא מפקד, אמר לו, ככה הערבים מפחדים. באו ואמרו לו, בסוף, אבל הרי אתה רואה שזה אחרי צעד אחד, בסוף הוא חזר בו. למה? כי זה דוגמה לדבר, הוא אמר, זה כבר עבר את גבול הטעם הטוב. תדע, אני מהניסיון שלי עם הרב מרדכי אליהו, כמה פעמים שדיברתי איתו, ראיתי שהוא מאוד מאוד מרחיב את הראייה המערכתית בצורה שלפעמים לא הצלחתי לקלוט אותה, אבל אני אספר סיפור, שבעיניי הסיפור הזה הוא מאוד מאוד תמוע, מאוד תמוע, אני לא מצליח להבין אותו, אבל אני רואה את העיקרון שבו, וזה עדיין לפני שהתחלנו את הסוגיה. שאלתי את הרב מרדכי אליהו פעם, לגבי פתיחת ברזים בספינות בשבת. אז בספינות, מי ש... יש חוק כלים שלובים, מכירים את החוק הזה? מים תמיד זמים מקום גבוה. בספינה, אם היינו מדינה דתית, אז היינו שמים את מחלי המים בראש התורן. אבל אז הספינות היו טובות, אז טוב שאנחנו לא מדינה דתית. אז שמים אותם למטה. מחלי המים זה המקום הכי נמוך. אז איך המים יגיעו למעלה? יש משאבה שעושה לחץ, ואז איזון לחץ וזה יורד. ממילא זה אומר שאם אתה פותח את הברז בספינה, אז תמיד הלחץ יורד. ויש נקודה מסוימת שתפעיל את המשאבה. אז התחלתי לדון איתו, האם מותר לפתוח את המים? אתה כן מפעיל משאבה, ספק דיגרה, זו הסגרסה. אמר לי, זה בכלל לא שאלה, זה פיקוח נפש. אמרתי לו, מה פיקוח נפש? חייל ימות בצמה. אמרתי לו, אתה יודע מה? אני יכול בהפלגה להגיד שזה פיקוח נפש, וכולי ואולי יתמלא מים. תמלא מים, מערב שבת, לא פיקוח נפש, אבל על החוף יש לך ברז מרחק 30 מטר. אמר לי הרב, בסדר, בינתיים הוא ימות מצמה, הוא הולך 30 מטר. לא הרב, אני לא מדבר פה על חולים במחלקה סיעודית, אני מדבר פה על לוחמים בשייטת. אמר לי לא, זה עדיין מסוכן. אז לא הצלחתי להבין, אמרתי לו, ואם הוא ימלא בקבוק מערב שבת, הוא אמר לי, עד שהוא ימצא את הבקבוק, הוא ימות מצמה. אמרתי לו, הרב, אז איך מותר לחיילים לצום? הם יכולים למות בצמא, איך הם צמים י"ז בתמוז? אז הוא אמר לי, כי הם אכלו סעודה מפסקת. הבנתי, לא הצלחתי להבין מה הוא רוצה. אמרתי לו, הרב, אז אם זה פיקוח נפש, אז לפחות תורה, לפתוח את הברז בשינוי. לפתוח בשינוי, כי בארסים זה לא אמר לי, כן, אבל, אבל עד שהוא עשה שינוי, ימות מצמא. אמרתי לו, הרב מורה ככה, למה יעשה? הוא אומר לי, כן, זו ההלכה למעשה, לפתוח בלי שינוי, לא לשאול שאלות. לא הצלחתי להבין. ובאמת לא, לא שמעתי בקולו, התייעצתי עם עוד אנשים, לא העזתי לחלוק עליו, אבל אמרתי דבר פלא. לא הסכמתי להקל בזה. באמת ההנחיה של הרבנות הייתה למצוא לזה פתרונות מאלו ואחרות, לא משנה מה שעשינו. יום אחד סיפרתי את זה לרב של, של, של חיל הים באשדוד, לבסיס. הוא התחיל לצעוק עליי, הוא אומר לי, למה לא אמרת לי את זה? הייתי יודע את זה, הייתי אומר לחיילים את זה, זה היה מונע אסון. הוא אומר לי, בתשעה באב היה חייל שעלה על הרציף וצם וחטף מכת חום ונפל והיה לו זעזוע מוח והוא כמעט מת ועכשיו הוא, הוא נפגע מוחית וכו'. למה? כי הוא לא הבין שמים בספינה זה פיקוח נפש. אם אתה אז היית אומר לי שזה מותר, ברשות הרב שלי איתה, אז הייתי מבין את זה. אז הייתי אומר להם זה פיקוח נפש. זו דוגמה לגישה של, ואני עם הרב מורדכי אליהו כמה פעמים שמעתי דברים כאלה, לא הצלחתי להבין אותם אף פעם, אבל זו דוגמה להרחבה מאוד רחבה של התפיסה המערכתית. עכשיו, אני אביא כמה דוגמאות מההלכה לדבר הזה. אז התחלנו להגיד שמצד אחד יש מקומות שראינו שלא מתחו את גבולות פיקוח נפש לקו האחרון, ואחרי שנביא את המקורות שכן מרחיבים את זה, נשאל מה הגבולות. הדוגמה שבעצם רב שלום זלמן אומר בחבי, אני חושב שיש לנו דוגמה יותר טובה, אבל הדוגמה שהרב אומר בחבי לפיקוח נפש מערכתי זה הרב תולמוס בן ראובן. הגמרא אומרת שאסור לאדם לספר קומי, שזה חוקות הגויים, אבל הרב תולמוס בן ראובן התירו לו מפני שהיה קרוב למלכות. אז התירו לו מפני שהיה קרוב למלכות לספר קומי. שואל הבית יוסף, אבל זה איסור דאורייתא, בחוקותיהם לא תלכו, אז מה זה מתירים איסור לקרוב אחות? אומר הבית יוסף שני תירוצים, אחד מהם, החשיבו את זה חכמנו, כפיקוח נפש, זה שיש יהודים קרובים למלכות, זה דבר שבמקום שיהיה, במקום שיהיה קרובים למלכות, אם יהיו גזרות זה יתבטל, אבל עכשיו אין גזרות, אלא החשיבו באופן קבוע את המצב הזה כמצב של פיקוח נפש. בית יוסף מביא לזה עוד דוגמה, גמרא שכולם זוכרים. יכול להיות שכן, אני לא זוכר, זה בן תלמיון, שם, בגמרא בקריטות. אני לא זוכר עכשיו, אני לא זוכר את הדוגמה, השנייה היא כן סיפור, זאת אומרת, בגמרא בתענית, שהבית יוסף מביא. נכון, על שני האנשים שהלכו כמו גויים, שיש להם בני עולם הבא. נכון, שמה שאם אנחנו רואים בת, שנותנים בה, פודים אותן. אם יודעים גזרה, אז הבית יוסף מביא את שתי הדוגמאות הללו. יש מקום שלדעתי זה עוד יותר חריף, לא יודע למה הרב אוירבך לא הביא את זה. בהלכות קורבן פסח, יש דין שאם שחטו, אם אדם אמר לעבדו לשחוט לו גדי והוא שחט לו תלה, יצא לבית השריפה, הוא פטור מלאכול פסח שני. כי הקורבן הוא השליח, השליחות הייתה על גדי והוא הקריב תלה, אז הקורבן פסול. אומרת הגמרא, אבל אם זה מלך ומלכה, מותר להם לאכול, מפסום שלום מלכות. מה, איזה יותר של מלך ומלכה בגלל שלום מלכות לאכול? אומר הכסף משנה בהלכות קורבן פסח, פרק ד' הלכה א', או ג' הלכה א', החשיבו חכמים כפיקוח נפש לא להצבן את המלך, שלא יהרוג את כל חכמי ישראל כמו שעשה ינאי. קצת הפוך למה שאמרנו קודם עם שמעון בן שטח, שזה לא פיקוח נפש, כן? אבל הבית יוסף אומר, החשיבו חכמים לא להצבן את המלך זה פיקוח נפש. למה לא חילקו, תלוי במלך, תלוי פה, תלוי שם? זו דוגמה מאוד טובה לראות שחז"ל הבינו באופן כללי אתה עוסק בדבר מסוכן. ולכן ממילא אתה צריך לתפוס אותו בצורה הרחבה. אני אביא דוגמה חריפה לזה, שבעיניי היא גם כולה חריפה, אבל שמענו אותה מפוסק חשוב. היה אירוע, שגם אירוע שעצוב מאוד, היה חדירת מחבל לעתניאל, אם אתם זוכרים, זה היה כבר לפני יותר מ-10 שנים, בליל שבת מחבל חדר לישיבה, ונהרגו 3 בחורים בישיבה. והגיע המח"ט החדש, היה מח"ט שנכנס לגזרה כמה ימים קודם, הוא עדיין לא הכיר את עתניאל. והוא אמר, אני רוצה לפרוץ לחדר אוכל, אבל קודם כל אני רוצה לעשות מפקד, לראות כמה תלמידים חסרים ולעשות סדר. אני לא, לא אקח סיכון על החיים של חברים של, של החיילים. אז הוא אומר מהר, אם תקראו מהר למנהל הישיבה, יש אנשים בפנים שהולכים למות, ואני חייב מהר את מנהל הישיבה שיאסוף פה את כולם. אחים מחפשים את מנהל הישיבה וכולי, לקח 10 דקות, אחרי 10 דקות מגיע מנהל הישיבה מהבית, כן. הוא אומר לו, תאסוף מיד את תלמידי הישיבה, אני רוצה לעשות מפקד בשביל לראות כמה תלמידים חסרים פה, להבין מי נגד מי. הוא אומר, אבל תלמידי הישיבה לא מכירים אותי. הוא אומר, מה, אתה מנהל הישיבה? הוא אומר, לא, אני המנהל, אני לא ראש הישיבה, אני מנהל הישיבה. הוא אומר, אז למה הביאו אותך? שהביאו את ראש הישיבה. בקיצור, הביאו את ראש הישיבה, הרב ראם הכהן, אחרי 5 דקות, ובינתיים הלכה עבודה רבע שעה הזה, בסוף פרצו פנימה, ומצאו עדיין 2 מהתלמידים, שבסוף נפטרו עם דופק. זאת אומרת, בעצם הם איבדו מאובדן דם, שניתן היה בסיכוי סביר להציל את חייהם, לו היו נכנסים קודם. בתחקיר לבסוף, אמר המח"ט, מי שאשם במותם של הבחורים זה רב החטיבה. למה? כי רב החטיבה הודיע ביום שישי, אם יש אירוע בשבת, אל תקפיצו אותי, כי לי אין תפקיד שם. הוא אומר, אם היה לידי הרב, אז הייתי יודע להבדיל בין מנהל ישיבה לראש ישיבה. ולכן אולי הוא היה יותר מהר, הוא ישים את זה, את הרב פומבית. אמר לו הרב, אני לא קופץ, אני לא קופץ בשבת בגלל שאתה לא יודע עברית. זה שהסיכוי שבדיוק אני אהיה הגורם הרלוונטי באירוע שכזה, הוא 1 למיליארד. ולכן זה לא נקרא פיקוח נפש. לאחר מכן היה את האירוע שהסעיר את הרבנות הצבאית של רצח משפחת פוגל בשבת, והרב כן הגיע בשבת. ועשו תחקיר, והרב הסביר למה זה שהרב נמצא זה פיקוח נפש. ואז הלכתי לשני פוסקים חשובים מאוד בימינו, לשאול אותם איך לראות את זה. אחד מהם אמר לי, סיפרנו את הסיפור הראשון, אחד מהם אמר לנו, תראו, אם חז"ל קבעו שמערכת זה פיקוח נפש, אז אם המערכת אומרת מקפיצים את כולם, גם הרב צריך לקפוץ, הוא לא צריך לשאול את השאלה, האם אני נחוץ או לא נחוץ. עובדה שקרה אירוע, נכון שהסבירות של זה יקרה היא מאוד נמוכה, אבל מערכת לא יכולה לעבוד בצורה ששואלת נקודתית כל דבר מותר או אסור. רב אחר אמר לי, רב חשוב מבני ברק, הוא אומר לי, תראה, אני הייתי מתיר לסורי דרבנן, כי מוטיבציה זה ויכוח בהלוכה. הרב הרי מטפל בחללים, מטפל בחללים ומגביר את הרוח, שהחללים לא מפחדים. מוטיבציה נחלקו, הוא אומר לי, רב ניסים קרליץ והרב אלישיב, האם מוטיבציה זה חשוב או לא? ולכן אולי באיסור רבנן נתיר את זה. בסדר, אז יצאתי מבפנים, אמרתי, לא היית אומר לי, לרב שהייתי, לא היית אומר לי שמחת גולני, שמחת גבעתי מתווכחים עם מוטיבציה זה חשוב, אז הייתי, זה היה ויכוח, שאני יכול לשמוע, אבל שני פוסקים זה מתווכחים עם מוטיבציה, זה חשוב, אז רק יכולים להתווכח, האם מוטיבציה זה דומה לעיתוב הדעת של יולדת, שחזל החשיבו את זה כפיקוח נפש בצורה מאוד מאוד רחבה, ותראו גם, כמו שהיום כל הפוסקים מתירים בשבת אפידורל, כי היום אישה לא יכולה לדעת בלי אפידורל, למרות שאימותינו הקדושות במשך אלפי שנים ילדו בלי אפידורל. אז אתה יכול להתווכח אם זה דומה בסוגיה, אבל במציאות, זה כן פיקוח נפש, אבל אני חוזר לרב הראשון שאמר, מערכת צריכה לעבוד בצורה תקנית. והוא אמר, אבטולוס בן ראובן, זה הדוגמה. זה הדוגמה שבו אנחנו רואים שמערכת צריכה לעבוד אחרת מבן אדם פרטי. יש גם קושייה על האמירה שזה מערכת, ועוד מעט נביא אותה, אבל קודם נביא לזה... גחלת של מתכת, יש שיטת רבנו חננאל, שאומר שגחלת של מתכת בשבת זה פיקוח נפש, כי נזקה דרבים זה פיקוח נפש. קשה מאוד להורות ככה, כי השולחן ערוך פסק לא כמו, כתב מפורש, שלא מכבים בחלק של עץ, נכון? ומי שהתירו לכבות, כי זה בכלל שנה צריכה לגופה, נכון? אבל ברשות הרבים, הוא אוסר לקחת קוץ, הוא לא מחשיב נזק כדי רבים כפיקוח נפש, רבנו חננאל זה באמת תימה. רב ישראלי כן שרף את שיטתו, בתשובה שלו בעמוד המיני. רב ישראלי דן שם על דבר שלדעתי יותר קל להתיר. הוא דן בתשובה המפורסמת שלו על סיורי משטרה בשבת, והוא בעצם אומר שיש מושג שנקרא מכשירי פיקוח נפש. כלומר, הדבר שהוא לא פיקוח נפש, אבל הפיקוח נפש מצריך אותו. מה זאת אומרת? כתוב שבשבת עם עדי קידוש החודש, נכון? עדי קידוש החודש, אז התקינו שלא מקבלים את העדים, אלא אם כן בא זוג אחר איתם. אומרת הגמרא שמותר בעצם לעדים גם לחלל שבת, כי בלעדיהם לא יקבלו את העדים. איך חז"ל התקינו תקנה שבעצם משמעותה שהעדים יצטרכו לחלל שבת? כי זה מכשירי קידוש החודש. אומר הרב ישראלי, אותו דבר, מכשירי פיקוח נפש. אתה חייב לעשות סיורים, כל סיור נקודתי, אם תבטל אותו, זה לא מסוכן. אבל אם המשטרה לא תעמוד בשבת, זה מסוכן. הוא היה אחד משלושה רבנים, חלקו על הרב הרצוג, כל אחד מנימוק אחר. הרב הרצוג בקום המדינה נשאל, האם מותר למשטרה לעשות סיורים בשבת? הוא אומר, אסור, כי כל סיור שתבטל אותו, זה לא פיקוח נפש. ושלושה רבנים חלקו עליו, כל אחד מנימוק אחר. הרב ישראלי אמר, פיקוח נפש, זה מכשירי פיקוח נפש, כל סיור, למרות שהוא לא מסוכן נקודתית, אבל הוא מכשיר, ואם תבטל את המכשירים, נגיע לידי סכנה, תבטל את הידי קידוש החודש, לא יוכלו לקדש חודש בשבת. הרב אוירבך חלק עליו מתוספות מסכת פסחים, כתוב שעם הארץ מותר לנחרו כדג, מגבו כדג, ביום הכיפורים צריכה להיות בשבת. אז אומר תוספות, שמדובר על עם הארץ שרודף אחרי נערה מאורסה, אבל לא מדובר שהוא רודף, שהוא כבר ברח. הוא ברח מהנערה המאורסה, כי זיהו אותו, למרות הכל מותר להרוג אותו, כי פעם הבאה הוא יבוא. הוא אמר, אם אתה בעצם רואה שאתה עושה בגלל פעם הבאה, אז ממילא אתה מחשיב את זה כפיקוח נפש. והציץ אליעזר הביא מקור שלישי, אני עכשיו לא זוכר מה, אולי זה במקרה רשום לי, גם הוא בעצם אמר שלגבי המשטרה להסתכל בצורה מערכתית. שם זה קצת יותר קל, כי אנחנו מדברים על דברים, הדוגמאות שבאתי זה דברים שאתה יודע שהם לא פיקוח נפש, אתה יודע שזה בבדיקת דם לחולה שאין לו סוכרת זה לא מסוכן, אבל אתה לא יכול לעבוד אחרת, שם זה משהו יותר מזה. אבל למרות הכל, העיקרון שלמדנו מהכסף משנה, והכסף משנה כותב את זה בעוד מקום, לא נזכיר את כולם, זה העיקרון שבעצם דבר לא נמדד עכשיו, אלא מה בעצם תהיה ההשלכה הכללית שלו. הרב שלמה זלמן אוירבך הביא יותר נוסף, מקור נוסף לסברה הזו, מקור שאפשר להתווכח עליו גם, זה הגמרא במסכת סנהדרין ודף כ"ו, כתוב שרבי ינאי הכריז בשביעית פוקו וזרעו משום ארנונה. אז מה זה ארנונה? שהיו לוקחים מס מהעניים, אז הוא התיר לכולם לזרוע בשביעית בשביל שהעניים יזרעו. למה? כי אם לא, הם יגיעו לכלא ויסתכנו. אז ככה הוא התיר, ושואל, אז איך הוא התיר לעשירים? אומר מאריל דיסקין, הוא התיר לעשירים בשביל העניים. כי אם זה, כל אחד ישאל את עצמו, בסוף זה יהיה מסוכן. רואים שהוא ויתר על השמיטה לגמרי, בגלל הפיקוח נפש הזה. אז האמת היא ששם מדובר על איסור דה רבנן, אבל תוס אומר את זה גם לשיטה של שביעית בזמן הזה, דאורייתא. הוא החשיבו את זה כפיקוח נפש. מה הבעיה שם? האם בעצם זה רק בגלל שזה מערכתי, או משהו נקודתי? על פניו, אני הייתי אומר, סתם אסיר בכלא, זה לא נחשב פיקוח נפש. מה? הרי כולם יודעים, זה לא מסוכן להיות בכלא האמריקאי. או בכלא הבריטי, אבל בשו"ת בית יעקב, הוא כתב שכל שמותר לחלל שבת למנוע מיהודי מעצר. אני לא יודע אם זה נאמר על מעצר מנהלי בכלא בישראל, אבל הוא באופן כללי אמר, חז"ל החשיבו כלא כסכנה, אשר לשבי לשבי, אשר לרעב לרעב. אז ממילא רואים שהוא לא סבר כמו הסברה שזה מערכתי, אלא הוא סבר ספציפית, שכן איזה פיקוח נפש, אבל יותר מסתבר היה להגיד, כמו היתר שבעצם רואה את הנקודה הזאת בתפיסה המערכתית שלו. תראו, בסוף כל המקורות הם לא רלוונטיים בצורה מדויקת. למה? בגלל שכל עד לעולם שלנו לא היו מקומות שעסקו בגופים ציבוריים. כולם עסקו באירועים נקודתיים. כל הראיות הן לא לגמרי מוכרחות, אבל את הגישה הכללית ניתן ללמוד. אתם תדעו שהרב שלמה זלמן אוירבך מאוד מאוד הגדיר שתמיד צריך להסתכל מערכתית. איך אמר לנו המחבר של ספר צבא כהלכה הרב קופמן? הוא אמר לו תמיד אל תסתכל בבית חולים בצורה של החולה, תסתכל בצורה של מנהל בית החולים. היה סיפור שבזמנו מישהו שאל את הרב אליאשיב, האם בשבת יש הוראת בטיחות בצבא שאסור לחנות חומר נפץ ליד, מסעית חומר נפץ ליד מעל. למה? כי בפשיטה לאי גרין במלחמת ההתשה התפוצצה מסעית, לכן החליטו שלא מקרבים תחמושת לאנשים. מי שהיה בצבא יודע, תמיד הבונקר הוא מחוץ לבסיס. עכשיו מישהו שאל יהודי בשם הרב אברהם יצחק נרז, הצל את הרב אליאשי, והאם מותר להסיע בשבת מסעית תחמושת? הוא לא אסור ולא מסוכן. עובדה שכל נהג מסעית תחמושת לא כותב צבעה לפני שהוא עולה, אף אחד לא מסתכל, לא רואה את זה כמסוכן. אמר לו הרב, שאל את זה ידידי הרב סי דאומת, רב שלום מזלן, הרב אחר, הוא אמר לו, אני לא יכול להגיד לחייל, עשו, זה לא פיקוח נפש, ולרמטכ"ל אתה חייב לתת את הפקודה. אם הרמטכ"ל מצידו חייב, החייל מצידו מותר. לכן, הוא מאוד סבר, כמו הגישה המערכתית, וסיינו אותה מכמה מקומות. יש ויכוח גדול בעיקרון של עד כמה ניתן להמשיך את הדבר הזה, בין הרב הרצוג לרב משה פיינשטיין. כי הגמרא, סליחה, בקום המדינה היה ויכוח פולמוס מאוד גדול על סוגיית ניתוחי המתים. ניתוחי מתים בעצם מלמדים רופאים להיות לרפואה. האם בעצם מותר ללמוד רפואה על גופות? אם לא, לא יהיה רופאים, לא יהיה רופאים, יהיה מסוכן. אז כבר כתבו הנודע ביהודה והחתם סופר והבניין ציון ועוד, שהתורה לא התירה פיקוח נפש אלא כשיש חולה בפנינו. אבל לא התרת בגלל מה שיהיה בעתיד, כי אם כך תתיר את כל התורה. כל אדם שלא יעבוד ימות ברעב, אז ממילא מותר לעבוד בשבת, וכל מה שצריך לדחות למוצא שבת, זה רק אם אין חשש לנזק, תמיד יש חשש לנזק. יהודים באמריקה, כשבאו לאמריקה, אז אמרו שיהודי שומר שבת באמריקה צריך לעבוד ב-50 עבודות בשנה, כי כל לא יהיה שבת, היו מפטרים אותו, נכון? אז ממילא, אתה יכול להחשיב את זה, כי פיקוח נפש אומר על זה החתם סופר, אומר הנודע ביהודה, זה לא פיקוח נפש, אין סכנה בפנינו. בא הרב הרצוג בקום המדינה, ואמר, זה לא נכון, זה נכון ברמה של יחיד, זה לא נכון ברמה של מדינה. מדינה, העתיד קיים בהווה. המדינה כבר עכשיו צריכה לטפל בכל החולים שיהיו בעתיד. ולכן ממילא ניתוחי גופות זה פיקוח נפש. אבל, ניתוחי מתים, אבל צריכים, בפועל, אפשר למצוא גופות שלא יהודים, לכן אסור. היום אין כזה דבר, החוק אוסר כבר לייבא גופות, חייבים לקחת גופות של יהודים, אבל זה מה שבזמנו אמר הרב הרצוג, הסכים איתו, היו רבנים שהסכים איתו. הרב משה פיינשטיין חלקה חלק על כך בתוקף. הוא אומר, מה פתאום? התורה לא ציוותה על אף אחד ללמוד רפואה, כי אולי יהיה חולה בעתיד. כל עוד אין סכנה היום, אין לזה שום הצדקה. אסור ללמוד רפואה, גם אם ברור שימותו חולים בעתיד. זו הייתה שיטתם. במה הם נחלקו? הם נחלקו סביב סוגיית מכשילן לעתיד לבוא. כתוב בגמרא, שאם הרמב״ם כותב שמי שיוצא להציל, רוצים להציל, חוזרים בכלי זין למקומם, שלא תהיה מכשילן לעתיד לבוא. באופן כללי חזרה בשבת ברוב המקרים היא אסורה. אין היתר כזה, היתר שם הוא רק עד 2,000 אמה. ב-2,000 אמה אלה מותר לטלטל את כלי הזין, אני לא אכנס פה עכשיו לסוגיית חזרה בשבת. הרבנו יונתן, הרי מילוניל שם, אני יודע, למרות הכל אמרתי מה שאמרתי, אני אמקד את זה במשפט. לאחר עיון רב בסוגיה, בעניותי, לדעתי ההסבר הנכון בסוגיה זה ההסבר של הרב ניסים קרליץ. חזל, התירו רק 2,000 אמה, אבל אם יש מצב מסוכן, אז מותר גם איסור תורה. זאת אומרת, אם באמת הרופא לא יקפוץ פעם הבאה, זה מצב מסוכן. תמיד כששואלים שואלים אותי, אני אומר לו ככה. אם אתה יודע שמפקד, שאם יש הקפצות בשבת, חצי מההקפצות הן הקפצות סרק. אם אתה יודע שבגלל שאתה לא חוזר, לא תקפוץ מחר, מותר לך. אבל זה לא היתר כללי שחזל יתירו חזרה בשבת במצבים מסוימים. יש היתר כמו כל פיקוח נפש, כמו שמותר לתקן את הטנקים, אז מותר גם לתקן את האנשים. זה חלק מתיקון האנשים. אני אספר סיפור קצר על זה, רק להבחין את העיקרון. שפעם אחת בשבת בבית וגן בירושלים היה בן אדם שהרגיש לו טוב, והיה שם רופא, אמר לו הרב מנהר, הרב בית החולים, רב בית הכנסת, תיקח אותו להדסה. אז הוא אמר לו, ומה אם לחזור? אז הוא אמר לו, אל תחזור. הרב אמר, נסע, נשאר שם עד מוצאי שבת. אז אחרי שם השבועות היה עוד פעם סיפור כזה. אז שוב הרב אמר לו, סע, אמר לו, מותר לחזור? אמר לו, לא לחזור, אמר לו, תמצא פראי אחר. אמר לו, אז מותר לך לחזור. אם המצב הוא שבאמת בגלל כזה דבר אתה לא תלך, אז מותר. אבל זה לא יותר כללי. אבל אפשר להאריך בסוגיה הזו, זה לא הנושא שלנו. אז הרב הרצוג אמר, מפה רואים שברמה של מלחמה, והוא הדין רפואה ברמה של מדינה, העתיד נקרא הווה. ולכן ממילא הוא אמר שמן הדין מותר ניתוחי מתים בשבת. אבל, ניתוחי מתים, סליחה. התפלא כבודו, אבל התפלא כבודו, אבל בדרום אפריקה עכשיו יש חוק שכל רופא שלא עבר השתלמות מסוימת אסור לו לרפא. ההשתלמות הזו הייתה בשבת. התיר רב חשוב מאוד השנה, התיר לרופאים היהודים לעשות את ההשתלמות הזו בשבת, כי במצב היום לא היו אף רופא יהודי, לא היה רופא יהודי, זה מצב מסוכן. תדעו לכם שאני הקטן גם מתעסק בעניותי קצת עם רופאים. יש היום במדינה דברים שהם לגמרי לא פיקוח נפש, אבל אם רופא דתי לא יעשה אותם, לא היו רופאים דתיים בשבת, בכלל במדינה. דוגמה הכי פשוטה, כתיבה דוח פטירה. על פי חוק, אסור לפנות בן אדם לחדר מתים, לפני שכתבו דוח פטירה. עכשיו, מישהו מת. מה, מותר לכתוב את הדוח או לא? היה פוסק חשוב מאוד 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 מאוד, שאמר לי, אם אין גוי, היהודי יכול לכתוב. למה? כי בלי זה חזל אמרו שפיקוח נפוסים על ידי יהודים, על ידי שומרי מצוות, בלי זה זה מסוכן. היו פוסקים אחרים שהזדעזעו מאוד מהשאר. מסוכן אם לא היו רופאים, בגלל שחזל אמרו שלא. לא, אתה לא יכול לפנות לחדר מתים. לא יפנו, אתה לא יכול לקלוט חולה אחר. אתה לא יכול היום לקחת את החולה לחדר מתים ולכתוב דוח.
בבית חולים.
בבית חולים. כן, בבית חולים.
בבית חולים,
הוא עמידה. בבית חולים. כל בן אדם שמת בבית חולים, אתה צריך תוך שעה לכתוב דוח פטירה, אם לא, בית החולים מוזבט. עכשיו, אם היית...
מה זה? תראה, מחילה, בית החולים לא מתים עשרות. מת אחד, יש מסדרונות, זה משהו קצת מופקע בשיקול הזה.
בואו נשאל את...
לא ראיתי ש... הרבה שלי הייתה בית חולים,
הייתה במסדרון. כן, אתה שמעת פעם אחת על חולה שהצעירו במסדרון כל השבת? אתה היום מנהל בית חולים. אתה היום רופא בבית חולים הדסה, אתה תוכל לעשות כזה דבר?
ימים שלו מסדרונות.
מה, חולים? מתים?
לא מתים.
אני אמרתי לכבודו מה המצב היום. האם המצב הזה תקין או לא תקין? אמרתי, וזה כדוגמה למצב שאמר לי פוסק חשוב, שבגלל שהעתיד נקרא הווה, והיום רופא שלא יעשה כזה דבר יפותר, אז אני חושב פיקוח נפש. פוסקים אחרים הזדעזעו מזה. אמרו לי, בשום פנים ואופן לא. כי מה הם חוששים? הם חוששים לעוד נקודה ש... אני רק לא גמרתי עם הרב משה פיינשטיין. הרב הרצוג גמר ממכשילן לעתיד לבוא, רואים שהעתיד נקרא בהווה. הרב פיינשטיין אמר דבר שלא מספיק מוגדר לי הלכתית, אבל הוא בעצם טען שהחזרה היא חלק מההצלה של ההווה. נכון שהיא נעשית בסוף, אבל בגלל שיש עתיד, אז עכשיו בסכנה בהווה הטיפול כולל את החזרה. אבל אם יהיה מדובר על... דבר שיהיה לעתיד ממש הוא עושר. מצד אחד הוא מאוד התנגד למערכתיות, מצד שני יש לו כולה של פיקוח נפש מערכתי מאוד מאוד חריפה. שהרב פיינשטיין כותב, הרי כתוב שידי קידוש החודש, כתוב אם הייתה דרך רחוקה לוקחים באדם מזונות, למה? אחרי חילול שבת? כי זה פיקוח נפש, למה פיקוח נפש? למה לא חילקת בריא, חולה וכו'? לא כל אחד שהולך לדרך זה מסוכן אם לא לוקח אוכל, הוא אומר, חז"ל החשיבו את זה שכל בן אדם ילך, כפיקוח נפש. הרב גורן, זה כמו שהרב גורן אמר, לשמור על רמת הכוננות, זה הגדרת הפיקוח נפש. לא בודקים האם עכשיו יש חשש למלחמה, אלא ברגע שקבעת רמת כוננות היא מותרת. דוגמה על הדבר הזה, ירושלמי אומר במסכת שבת, סיפור שדרכו אפשר ללמוד איך קובעים נהלים לדברים כאלה. כתוב, יש מחלוקת תנאים, האם בעצם מותר לחתוך את הטבור בשבת. אומרת הגמרא, יש אומרים שזה איסור תורה, אומרת הגמרא שבאו לפני רבי, רבי הגיע לרבים, שאלו אותו, מותר לחתוך את הטבור בשבת, הוא אמר, תשאלו את הרב, אמרו לו, אין פה רב, הוא אמר, תשאלו את המילדות, אמרו, אין פה מילדות, הוא אמר, אז מותר. נו, אז אם אתה חושב שזה מותר, זה פיקוח נפש, למה היית צריך להגיד לשאול את הרב שזאת המילדות? תשובה, כי זה לא פיקוח נפש נקודתי, הוא באמת לא מסוכן אם לא יחתכו את הטבור, עובדה שהיו כאלה שאמרו לא לחתוך. אבל ברגע שהתרגלו ככה לעבוד פה, ברגע שזה הנועל איך עובדים פה, זה נקרא כבר מסוכן. דוגמה לעיקרון הזה, מדין מציצה בשבת. שם רואים את זה קצת אחרת, אבל אני רק אזכיר את זה. כתוב שמוהל שלא מוצץ בשבת, מעבירים אותו, כי זה מסוכן. למה זה מסוכן? הרי כל התינוקות כמעט לא ימותו מזה. אבל הוא אומר, מזה שמחללים שבת, מוכרח שזה מסוכן. למה? כי אחד יכול להסתכן. לכן אמרו לכולם לעשות את זה בגלל אותו אחד. היום יודעים שיש תופעה נדירה, 1 ל-50,000 תינוקות, שיש לו וריד צער, שאם מלאים את התינוק והווריד מתכווץ, אז בעצם ההתרה לא מקבלת דם, ועל ידי המציצה, הווריד שקפץ אחורה, משתחרר. ואז ממילא לא יהיה נמק. אבל זה סיכוי מאוד רחוק. סיכון מאוד רחוק, אבל בגלל שהוא קיים, חז"ל החשיבו לכולם את זה כפיקוח נפש. לא משנה, התכוונתי בדוגמה הזו. להביא משהו אחר, אבל לא הספקתי. אז בכל פנים, הרב פיינשטיין לא הסכים לראות את העתיד כהווה, הרב הרצוג טען שכן. מה הבעיה בדברים הללו? כמו בוויכוח פה על הרופאים הללו. למה ויכוח? כי יש משפט מפורסם של החזון איש, שמי שעוסק בתחום אמור להכיר אותו, פיקוח נפש דוחה שבת, והכירת הדת דוחה פיקוח נפש. זאת אומרת, ברגע שבעצם יש התעלמות מוחלטת משבת, יש פה בעיה. ולכן הוא לא הסכים בהרבה דברים שהיינו אומרים שהם מותרים, הוא לא הסכים לדבר הזה. אם אתם זוכרים, הרב חיים קניאבסקי מלחמת המפרץ, מאוד היה חריף נגד, נגד ללבוש מסכות, כי הוא טען שיש פה בעצם התעלמות משבת. האם הוא צודק? בגדרים הלכתיים רגילים, לכאורה הוא לא צודק. אבל למרות... לא, הוא טען שבאופן, לא על הלבשת מסכה, הוא באופן כללי ראה את כל הנושא של התפיסה של המדינה, של ניהול מלחמות, בצורה שמתעלמת משבת. ולצערי, אם אמרו לי עד 10-12, אני יכול להביא לזה הרבה דוגמאות איך עושים דברים בצורה מאוד מסיבית של חילולי שבת, שאפשר היה להיפטר מהם. הבטחת טיולים זה הדוגמה הכי פשוטה. בשביל שהיום יוכלו באתר החרמון לעשות נופש בשבת, אז עושים חילולי שבת גמורים. אז בעצם זה פיקוח נפש, אבל זה תוצאה של עקירת שבת. אז יש כאלה שיגידו, ובדרך כלל כך אנחנו מורים, שזה מותר בשבת, כי בפועל זה פיקוח נפש. אבל היו רבנים שאמרו, בגלל שזה התעלמות משבת, אז הדבר הזה אסור. ככה הורו בזמנו כמה תלמידי חכמים מופלגים, והעיקרון שאני תמיד אומר לחיילים בדברים הללו, שאנחנו הרבה פעמים עושים דברים שהם מיותרים בשבת. אנחנו לא עושים אותם כי המדינה חשובה לנו יותר משבת, אלא כי אנחנו יודעים מתוך אמונה שלמה, שזה שהמדינה תתחזק ועם ישראל יתבסס באדמתו, זה לבסוף יוליד את חיזוקה של האומה, שהוא גם חיזוק התורה וכו'. זאת אומרת, בעצם אנחנו אומרים שאנחנו מכינים בכל החילולי שבת הללו את שמירת השבת של האומה בשלמותה. אז אם זה היה אסור, זה אסור, אבל אם היום זה פיקוח נפש, החשבון של החילול השם שבדבר של הזלזול בשבת, הוא לא החשבון שאתה צריך לעשות אותו כחייל. אני יכול להעריך בדבר הזה, אבל זה לא המקום. אני רק נסיים בעוד נקודה אחת שמאוד חשובה, כי אמרנו שנתחיל לדבר על הגבולות של פיקוח נפש. מה הגבולות שבהם, שמהם והלאה זה כבר לא פיקוח נפש? אז ידוע שהרב אוירבך היה לו משפט, מה שעושים בשבת עושים בחול. אם באמצע שבוע הרב אוירבך בעצם הבדיל בין שני מצבים, בין מצב שהוא פיקוח נפש למצב שהוא שומר פתאים השם. שומר פתאים השם זה מצב של דבר שדשו בו רבים. הוא לא הסכים להכיר במושג שנקרא פיקוח נפש אפור, משהו באמצע, שאם רוצים מחללים זאת ואם לא רוצים לא. גם אם הוא צודק לוגית, במציאות זה לא עובד. במציאות שמפקד מתלבט כמה סיורים לעשות בשבת, יש לו המון שיקולים, לפעמים הוא עושה סיור, לפעמים הוא אומר היום יש מסיבה של החבר'ה, עושים סיור פחות. כל מי שהיה לוחם יודע את הדברים הללו, שבפועל כמות הסיורים משתנה על פי האילוצים, על פי זה חיילים היום עייפים עושים סיור פחות. האם בעצם כשאנחנו קובעים כמה פעילויות לעשות בשבת, אנחנו צריכים להגיד, אולי אנחנו מגזימים, אולי זה אסור. בי דוגמה שמפקד שאל אותי, ראש המים, הוא אומר, תראה, אני, יש שבתות שאני הולך לעשות ביקורת לחיילים, יש שבתות שלא. אם השבת אני נגיד, יש לי אירוע משפחתי, אז אני לא אעשה את הביקורת הזו. אם לא, לפעמים כן, לפעמים לא, מותר לי לעשות את זה בשבת או אסור. הרי בעצם זה לא פיקוח נפש, עובדה שאני בעצם בחצי מהפעמים מסתדר בלי. אז לפעמים ההיתר הוא, כי אם קבוע לא תעשה את זה, זה יהיה מסוכן. אבל נקודתית אין בעיה, מערכתית לא, אבל לפעמים זה לא קשה לענות על זה לפעמים בכלל הזה. אז עכשיו השאלה, אם יש מושג שנקרא תחום אפור בפיקוח נפש, הוא רשות ולא חובה. זה דבר שאפשר לפלפל בו. בגדול אנחנו מכירים בקיומו של מושג כזה, הראיה, מדין בא במחתרת. בא במחתרת, כתוב שבעל הבית רשאי להורגו, בין בשבת בין בחול. מה זה רשאי להורגו? אם זה פיקוח נפש אתה חייב, אם זה לא פיקוח נפש אתה פטור. מה? המגן אברהם קשה, כי המגן אברהם כותב שהיחיד לא יהרוג ויברח, נכון? זה סביב המגן אברהם הזה בדיוק יש את הדיון, הרבה אחרונים יקשו את זה על המגן אברהם. סוד בית יעקב, יש בספר חמדת ישראל, ספר אגודת עזוב, דיון ארוך על המגן אברהם הזה, זה בדיוק סביב זה באנו לדון. האם יש מושג שנקרא פיקוח נפש למחצה? אז בעצם יש כאלה שאומרים, ליישב את המגן אברהם, שדין בא במחתרת זה לא מדיני פיקוח נפש. בא במחתרת שורסות להורגו זה דינים מדיני בידין. ככה לדוגמה כותב בספר אבי עזרי ושבט הלוי ועוד, שבעצם אם זה פיקוח נפש, או שזה מותר, או שזה אסור. אין מצב באמצע. אבל אם נגיד, וכנראה שזה מחלוקת ראשונים, שבא במחתרת זה יותר פיקוח נפש. אז הכלל שבו, שהגדר, הגדר הוא כזה, ככה הגדיר את זה מורי ורבי הרב מרדכי שטרנברג, שההיתר של וחי בהם הוא יותר גדול מהאיסור שלא תעמוד על דם רעך. לא תעמוד על דם רעך, זה אומר אסור לעשות דברים מסוכנים. אבל וחי בהם מתיר לך הרבה יותר מזה. מתיר לך גם דברים על התחום האפור. מה נקרא התחום האפור? דברים, בגדול זה הכיוון שלנו, דברים שמשתדלים לעשות אותם, גם אם לפעמים מבטלים אותם. אבל דברים שלא קריטי לעשות אותם, יש רב מסוים, לדעתי הוא טועה טעות גדולה, כמה פעמים נסעתי ונתתי לפניו והוא לא חזר בו, אבל יש רב פוסק חשוב בציבור שלנו, שאמר לי כמה פעמים שהוא מתיר לאנשים בשבת, לקצינים, לעובדי שבק וכולי לחזור הביתה, בתנאי שהם עם נשק. למה? כי אם תיסע ובדיוק יהיה מחבל, אז ממילא אתה תוכל להציל. חסרים שוטרים במדינה, כל נשק זה מסייע. נו, אז אם ככה אתה יכול כל דבר להגיד הוא פיקוח נפש. אולי בדיוק עכשיו, תיסע באוטו, בדיוק עכשיו יהיה אירוע, זה פיקוח נפש. ברור שהיו, אנחנו יודעים, כתיעוד מבצעי, כמה פעמים שרחבים של חיילים נסעו באקראי במקומות, ואנשים חשבו שרודפים אחריהם, וברחו, מן צל הרים, אתה רואה כאנשים עם געל, נכון? שם בתנך, שהיה נדמה לו שרודפים אחריו, והוא זה, כמו מי שמכיר את הסיפור על הולדת המהר"ל מפראג, האם כל הדברים הללו אתה מתיר בשבת? אז יש באמת, היה בזמנו תלמיד חכם חשוב, שהתיר נסיעות לפתוח את גדר ההפרדה בשבת, כי הוא אמר, כל רכב צבאי שנוסע, זה מוסיף בטיחות. ואני הקטן לא הסכמתי עם הדבר הזה, אמרתי לא, פיקוח נפש גם אם הוא מותר, זה לא כל דבר שמוסיף בטיחות מותר, אלא כל דבר שאנחנו בונים על זה, שאנחנו לא נמנעים ממנו בגלל פגיעה של בטיחות, כי בלי זה אתה באמת יכול להתיר כל דבר. פעם שאלתי את הרב ליאור, את אביך, אמרתי לו שאמר לי מישהו בשמו שמותר לנסוע בשבת, במהלך סיור מותר לנסוע לבית כנסת, כי כל רכב... כי כל מי שנוסע בגזרה זה מוסיף בטיחות. אמרתי לו, אמרו לי בשמחה וזה היה נשמע לי מאוד תמור. אמר לי, כן, גם רובי סמיס מותר לתת יותר צל למחבלים. אז מה? אז האמנת? אז זה בערך היה אותו דבר. לא סגרנו את הדברים, אבל בכיוון כללי, העיקרון הוא שבעצם דבר שמקובל במערכת ציבורית לעשות אותו בגלל חשש ממשי, מותר גם אם נקודתית אתה יודע בבירור שהוא לא פיקוח נפש. אבל בגלל שהדברים הם לא ישירים, חובה בדברים הללו, חובה מיוחדת להתאמץ לעשות את הדברים באיסורי דרבנן. אני לא אעריך עכשיו לבסס את זה, אבל יש לזה מקורות. ודברים שבעצם לפעמים עושים, לפעמים לא עושים, אם משתדלים לעשות אותם, אפשר לעשות אותם בחילול זוהד ולא חייבים. אבל דברים שהם, כמו שהרב אייל קרים, רמ"ח הלכה ברבנות אומר, מקדמי בטיחות מותר לחלל שבת, מקדמי היסטריה אסור. דברים שעושים סתם כי מי יודע מה יקרה וכולי, ואין להם, יותר לעשות אותם בשבת, והגבולות של הדברים לא ניתנים להגדרה בשחור לבן, אבל בכיוון כללי, אנחנו רגילים לומר לחיילים, גם אם הקלת בדבר, אז אל תעשה צובה. למה? כי הפרים גדים כותב שמי שחשב שהדבר הוא פיקוח נפש, מתברר שהוא טעה, אסור לו לחזור בתשובה, כי אז לעתיד לבוא, יגידו אנשים שזה, שבעצם צריכים לשאול שאלות, והשאלות בדברים הללו מסוכנים, כפי שהבאתי דוגמאות, כמה דוגמאות שעלו בחיי אדם בתחילת הדברים שלנו. שנזכה לכוון לאמיתתה של תורה, ושהקדוש ברוך הוא יחזק את עם ישראל בגבורה, וכבר נגיע, נעבור מרמת הנצח, שזה המלחמות, הנצח זה ירושלים, לרמת ההוד, שיש שלום העולם, וכל העולם יבוא, אל ארבית השם, במהרה בימינו אמן.